שלום, כיף, כיף גדול שאתם פה. אני רעות טורבו שכטר, והפודקאסט שלי נולד מתוך רצון עמוק להפוך לדורה של התרבות הארגונית, ולצאת לחקור את האתגרים והשאלות שיש לי סביב התחום כחלק מהתפקיד הנוכחי שלי. ואז אמרתי לעצמי, במקום לקבוע פגישות קפה, למה לא להוסיף כפתור הקלטה וללמוד ביחד? מקווה שהפודקאסט שלי יעשיר אתכם כמו שהוא אותי, ואם בא לכם לשתף אותי או לבקש נושאים, תרגישו חופשי לפנות אליי במדיות השונות או בעמוד של הפודקאסט. יאללה, מתחילים! שלום, ברוכים הבאים לכל המצטרפים, אלינו ללם תרבות, היום נמצאת איתי עם עדן פונט.
אמת.
מה המשמעות של השם פונט?
שאלה נהדרת, כל אחד יגיד משהו אחר, בגדול זה איזשהו מטבע שקל בפולנית, משהו שלא שווה הרבה כסף.
דווקא זה נשמע טוב שיש לך שם של מטבע, זה כאילו, זה כמו שאני קראת עצמי רעות יורו.
פשוט זה יותר רעות סנט, זה כזה, זה המקבילה, זה כזה, זה הסנט, זה
אולי 50 סנטינג,
50.
אז עדן, ברוכה הבאה, אני רק אסביר למאזינים שלנו איך התגלגלת לאולפן הזה פה. אז למי שלא הזין לפתיח המאוד ארוך שעשיתי בפרק הראשון של הפודקאסט הזה, שמספר את גלגול חיי והגעתי עד לפודקאסט הלום בשש דקות, זה היה מאוד קשה למצות את זה.
נשמע.
סיפרתי שבעצם כחלק מהמחקר שלי על התפקיד הזה שנקרא Chief Culture Officer, שאני ככה מאוד שואפת להיות, פניתי לכל מיני אנשים שאני מעריכה, שחברים שלי מעריכים, שעושים תרבות כחלק מהתפקיד שלהם. והדר, שהיא חברה מאוד טובה שלי, אמרה לי, את חייב לדבר עם מדן מהאוז, היא מושלמת והיא מדהימה.
זה הדר מעברת.
ואני כמובן בלי למצמץ ישר סימסתי לך, וניסינו ככה לקבוע כל הזמן לדבר, ואז באמת שאמרתי את מי טוב, אני עושה פודקאסט, אז במקום סתם שיחת קפה, בואו נוסיף כפתור הקלטה, פשוט אמרתי לך, תבואי לאולפן, ובואי ננהל את השיח הזה כאן.
ותדם.
הנה את כאן.
תדם.
Yeah. איזה קסם. אז עדן, רק כדי שנציג אותך, אני חייבת שתעזרי לי עם הטייטל שלך.
כן.
בבקשה.
זה ממש כמו במערכון של ארץ נהדרת, אחד על אחד.
נהיה לדעת.
אז אני Senior People Services Manager International, שזה בהכי ארוך שיש, וצריך לפעמים בכרטיס ביקור שתי שורות בשביל כל היופי הזה.
צריך שתבות לדבר הזה.
חד משמעית, כן. אני מקצרת את זה לפעמים פשוט לסיניור HR מנג'ר.
זהו, כאילו, איך יש לך כוח? את יודעת, אנחנו צריכות רק פודקאסט שלם לדבר הזה, לטייטל.
לא תמיד אני מציגה את הכל, אני פשוט אומרת HR, לרוב האנשים זה מספיק.
זה באמת מספיק לרוב האנשים, מצד שני, את יודעת, לפעמים אומרים שזה אולי מגמת התפקיד, אני יכולה להגיד לך שאני, אפופו המערכון של ארץ נהדרת, יש שם את הקטע שדידי אומרת, לא דידי, הבחור החדש, הוא אומר, אני עדן שולדרס. זה הטייטל שלי, אז זה נורא הצחיק אותי, כי הטייטל שלי במג'יקל הוא Head of Magic.
שזה באמת אבל נורא גדול.
כן, אני בעצם המנהלת של אוגוורטס, פריטי
חד משמעית. ואת עושה אחלה קסמים אבל גם, כחלק מזה.
אני עושה אחלה קסמים, כן.
זה מביא את זה לשם.
אנשים, אני כאילו כשהייתי מבקשת מהאנשים לקבוע איתם שיחות עם ממברים של מג'יקל ודברים כאלה, הם היו אומרים לי, אנחנו באנו לשיחה רק כי היינו חייבים לדעת, מה זה אומר, כאילו דמיינו אותך עולה כזה עם מצנפת,
כובע ענקי כזה ויוצאת מה...
בדיוק.
שמי, זה טייטל מעניין אבל, אני חייבת להגיד.
כל הקרדיט לטומי, טומי אלוף בטייטלים.
אני אוהבת את זה, שמוצאים לכל ה-HR'ים האלה, כל מיני שמות אחרים, וכאילו קצת מוצאים את זה מהקופסה, כי יש משהו בטייטלים היום שהוא קצת עושה זילות לכל ה-VP, לדירקטורים, להכל יש כזה, זה כבר כל אחת היא HR מנג'ר, וכל אחת היא VP, וכל אחת גם בחברה של ארבעה אנשים, אני VP. אז יש משהו כיפי בזה שממציאים את זה, וקצת מוציאים את זה מהקופסה למשהו שיותר נעים.
אני חושבת שזה בעיקר, לא משנה איך נסובב את זה, הטייטלים אף פעם לא באמת מממשים את, כאילו הם לא באמת לרוב עוזרים לך להבין מה אותו בן אדם עושה, כי גם אם אני אגיד שאת HR מנג'ר, יש בתוך התפקיד הזה המון, זה יכול להיות גיוס, זה יכול להיות רווחה, זה יכול להיות תרבות, זה יכול להיות ברנדינג, כאילו זה יכול להיות מיליון ואחת דברים.
וגם כל ארגון יגדיר את הדברים אחרת לגמרי, זה יכול להיות אותו טייטל בדיוק, וכל ארגון ייקח את זה למקום אחר לחלוטין.
נכון.
אז הרבה פעמים בגלל זה שווה לשאול מה אתה באמת עושה בבוקר.
אז מה אצלכם עושה Head of Magic?
את תצטרכי להצטרף כדי לראות.
אני לא ניתנת למחירה או העברה, בניגוד למטבעות אחרים. אבל עדן, האמת היא שהיום, מה שהייתי ממש שמחה לדבר איתך עליו, זה שאני חושבת שכל הזמן יש איזשהו דיבור של חברות בשלבים שונים אגב, איך עוברים מתרבות ארגונית לוקלית, מקומית, לתרבות ארגונית גלובלית, בינלאומית. ואני יודעת שאנחנו כאילו כבר כמה פרקים בתוך הפודקאסט, ואנחנו כמה מדברים על תרבות ארגונית, מה זה תרבות ארגונית, אבל מה זה תרבות ארגונית בשבילך? אולי שווה שנעשה איזשהו אישור קו על ההגדרה הזאת.
של מה זה בכלל תרבות ארגונית.
כן.
זה מונח מאוד רחב, כי מבחינתי, אנחנו מסתכלים על תרבות, אנחנו מסתכלים בעצם על הפאזל הזה שאנחנו מייצרים, של אנשים, מה כל אחד מביא איתו לשולחן, ואיך אנחנו מייצרים איזושהי אחדות, כשאנחנו יודעים שיהיה פה שוני בין האנשים, ואנחנו רוצים שיהיו את אותם ערכים, שיהיו את אותן פרקטיקות, זה יכול לבוא החל מהגיוס, ואיך אנחנו מסתכלים על הגיוס בעצם כארגון, זה יכול להיות מבחינת היום-יום של העובדים, איזה ערכים באים לידי ביטוי יותר, איזה ערכים קצת אנחנו לוקחים אחורה, זה ממש ה-DNA של החברה, זה אפילו ברמת איך המנכ״ל או המנכ״לים, מנכ״ליות במקרה שלנו, איך הם בעצם מדברים עם העובדים, האם אנחנו מאמינים בשקיפות, האם אנחנו שומרים על דברים באופן שהוא קצת יותר דיסקרטי, אנחנו מביאים דברים לשולחן באופן מלא מול העובדים, אנחנו רוצים לייצר את אותו שיח פתוח כזה בחזרה מהם. כל הדבר הזה זה בעצם התרבות, על מי האנשים שבונים את המקום, ואיך זה משתקף ביום יום שלהם, בהלכה למעשה, בכל הפרקטיקות הקטנות.
אני מאוד אוהבת ש... כי זה מדהים לשמוע כל אחד מה אומר בהגדרה של התרבות, כי בסוף באמת כולם חוזרים על אותה מילה, DNA. אבל מה שאהבתי אצלך, שלא היה לי עד עכשיו בפרקים שככה היו, זה שכאילו אמרת, זה אחדות בתוך הרבה שוני.
לגמרי.
שזה מדהים בעיניי, שבאמת, שכאילו איך אני באמת גורמת, ואני חושבת שזה גם מאוד רלוונטי לעניין של תרבות לוקלית שהופכת לתרבות גלובלית, איך אני שומרת על האחדות הזאת עם אנשים מאוד שונים, שהם לא רק שונים עכשיו, את ואני שונות באופי, בעבר שלנו, בסטטוס שלנו, בכל מיני, הפכנו גרות, סט הערכים שלנו, אלא שמחר זה גם מצטרף לזה טיים זון שונה, ותרבות ליטרלי,
ליטרלי.
שונה, כי את בשפה שונה, מדינה שונה, מנהגים שונים. אחרים, מנהגים שונים, סט ערכים שונים, סתם אנחנו באמת מסתכלים למשל על ישראלים שהם מאוד תכלסים, ויש להם את החוצפה, וכל מיני דברים חוצפה. כאלה. כן, ואת צריכה לשמור סביב כל הדבר הזה, אחדות.
נכון.
אז מה באמת ההבדל בין תרבות לוקלית לגלובלית?
אני חושבת שאמרת את זה באמת מאוד יפה, כי זה... הצורך הזה שלנו לשמור על ה-DNA הזה, לצורך העניין, אם אנחנו חברה משפחתית, או מעודדת innovation, או מעודדת, לא יודעת, אנשים שיביאו כל היום רעיונות חדשים, לעבוד בצוות, לעבוד לבד, אבל שכל הדברים האלה, לא משנה איפה אני יושב בעולם, אני אצליח להביא איתי את אותם הדברים. עכשיו, בסופו של דבר, כל חברה, כשאני מסתכלת על זה מהעיניים שלי, זה סוג של פאזל כזה, שכל החלקים צריכים להתאים ביחד, אבל שום חלק לא יהיה אף פעם כמו חלק אחר, כאילו לא בצבעים ולא בצורה, וזה דברים שאפשר להביא אותם החל מהגיוס. תמיד שאני מסתכלת על תרבות ארגונית, אני מחלקת את זה בעצם לשלושה חלקים. החלק הראשון בעצם הוא החלק של הגיוס, החלק השני הוא החלק של כל האקספיריאנס, שזה יכול להיות employee experience, workplace experience, whatever it is, והחלק השלישי זה בעצם ה-HR, ה-core, שזה פרקטיקות ותהליכים ופרוססים, ועושים leveling, לא עושים leveling, ממש ברמה
מה הזאת. מה זה leveling? סליחה על הבורות.
leveling זה ממש לתת, זה כמו שזה, זה לתת level לכל אחד מהעובדים בארגון.
זה הטייטל?
לפי הסניוריטי שלו.
עזרנו פעם לטייטלים?
זה מתקשר קצת.
סגירת מעגל
כן,
שכזאת.
כן, עושים כזה, זהו, הגענו, סגרנו.
כן.
זה מתקשר קצת לטייטל, אבל זה לא רק. זה באמת מגדיר את התפקיד, בתוך איזושהי
היררכיה
ארגונית שכזו, בלי אבל לשים מדבקה על העובד ולהשוות אותו עם לצורך העניין בתהליך פרפורמנס רבי, אנחנו משווים את העובד לעצמו לאורך נקודות זמן שונות, פה אנחנו משווים אותו לאחרים. זה תהליך שהוא לא כל כך נעים לעשות אותו, להטמיע אותו בארגון.
זה קצת כמו סוציומטרי, מה זה? לא?
יפה אמרת, זה קצת כמו סוציומטרי,
אוץ'.
אבל שלא אחרים מחליטים עליך, אלא המנהלים הם אלה שמחליטים על כולם. כאילו לא כל אחד מדרג את חברו.
זה דיקטטורה. חד משמעית.
מילה יפה לדיקטטורה זה לבלינג.
בואי נגיד את זה, זה קים ג'ונג איל.
תראי, זה קצת מילה יפה או איזשהו סדר בכל הבלגן של מי ג'וניור, מי מיד לבל, מי סיניור.
זה הגיוני.
איך מגדירים סניורתי?
אנחנו צריכים משהו כזה.
לגמרי. שאת יודעת, בסופו של דבר זה לא רק כמות השנים שאני עובד, כי אני יכול לעבוד בארגון גם 20 שנה, ועדיין לא להיות סיניור.
נכון.
כי הסניורתי לא מביא איתו רק את היכולת שלי לפתח קוד, אלא גם התקשורת עם אנשים אחרים.
נכון.
בדיוק. נכון. אז זה הלבלינג. אבל אחזור שנייה אחורה. ובאמת כאילו מהמקום הזה אני אומרת שכשאנחנו מסתכלים על כל השלושה אספקטים האלה של בין אם זה גיוס, אקספיריאנס וה-HR שהוא תכלסי, אז אנחנו רוצים בעצם לראות שהתרבות מוטמעת בכל אחד מהמקומות האלה באופן שהוא מאוד מאוד שווה, כדי לייצר בשלושתם אחידות שתביא את העובדים בעצם למקום שאנחנו מפמפמים את הערכים ואת התרבות הזאת לאורך כל החיים שלהם, לכל ה-life cycle של העובד, וזה מייצר איזושהי תרבות שהיא קצת, ככה אפשר באמת לוודא שיש לנו את מה שרצינו לקבל, או לפחות.
יש לך דוגמאות לפערים, שכשכאילו באת באמת, זאת אומרת, באתי והתחלתי איזשהו תהליך של מעבר מתרבות לוקלית לתרבות גלובלית, אני אומרת, אתן דוגמאות מתקופה שאני הייתי ברווחה ספציפית, כי אף פעם אני מודע לא יצא לי לעשות תרבות כתרבות, ולא ממוקד עכשיו רווחה. באמת מלוקלית לגלובלית, זה משהו שאני מאוד עכשיו מאותגרת על ידו במג'יקל.
לא רק את.
כן, אז אני כזה מנסה להבין אם מישהו מצא פתרון או חצי פתרון או שנקל של פתרון, אז כשאת באמת באת לגשת לדברים האלה, איפה מצאת את הפערים? כי סתם אני אקחת דוגמה, דיברת על לבלינג. כאילו לא מרגיש לי שהאתגר הגדול הוא בלבלינג, כי יש משהו שהוא מאוד כזה סטנדרט, אני אגיד במרכאות עולמי של מה זה סניורטי, מה זה ג'וניור, כאילו זה מרגיש לי שזה דברים שהם קצת פחות קשים להסביר, לעומת אולי, לא יודע, טרנספרנסי, שאולי מישהו אחד יכול לראות טרנספרנסי כ-X, ומישהו בחול יכול לראות טרנספרנסי כ-Y.
אני חושבת שזה, זה כל אחד מהדברים האלה יכול להיות קושי, כלומר להכניס עכשיו לצורך העניין, בארצות הברית במשך שנים התנהלנו עם לבלינג, זה היה משהו שהוא מאוד מוכר, זה מאוד מאוד מקובל בשוק האמריקאי, ובשוק הישראלי זה משהו שהוא יחסית חדש,
וואלה,
כאילו זה לא קורה הרבה, זה קורה בתאגידים מאוד גדולים, אבל בחברות סטארט-אפ זה משהו שהוא לא מוכר, ואז לבוא לחברה שהתחילה כסטארט-אפ, שהיא מרגישה את כל האווירה הסטארט-אפיסטית הזאת, בכל דבר שהיא עושה, לבוא לגמרי ולהפוך לתאגיד, שהפך להיות מילה מאוד מאוד גסה היום, תאגיד.
קורפורייט.
אף אחד לא רוצה להיות חלילה, השם ירחם, להיות קורפורייט. אז להכניס להם את התהליך המאוד עמוק הזה של לבלינג, ולהגיד להם, זהו, עכשיו אתם הופכים להיות תאגיד. כבר זה מערער את כל יסודות התרבות. כי אתה אומר, רגע, עד עכשיו הייתי סטארט-אפ, אני עושה מה שאני רוצה, אני אדון לעצמי. למרות שבמציאות זה לא באמת ככה, כאילו אתה עובד כחלק מחברה גדולה, זה לא ייפול עליך ביום בעיר אחד שיש לבלינג.
מה, אנחנו 100 איש?
איך זה קרה? 1,800? אני זוכר שהיינו 4.
כן.
זה קורה, אבל אז אני אומרת, אז כל תהליך כזה שאתה הופך אותו ברמה הגלובלית, הוא נתפס בכל סייט בצורה שונה. וזה כמובן בהנחה שבאמת יש סייטים מרובים. אני חושבת שהאתגר אצלי, אמרת יפה שגם אצלך וגם אצלי, יש היום המון המון קושי עם הדבר הזה של לייצר תרבות גלובלית. כאילו במיוחד שהם... אנחנו ישראליות, עם החוצפה, וואו. עם כל מה שזה מגיע, ופתאום לעבוד בחברה בינלאומית, בין אם ההדקורטר יושב פה או בחול, זה לא באמת משנה.
ברגע שיש לך עובדים שהם
בדיוק,
בחול.
ברגע שאתה צריך להתנהל עם עוד אנשים שהם לא ישראלים, והם לא מכירים את התכלסיות ואת הקומבינות שאנחנו עושים.
זה פוליטיקלי קורקט.
ואין פוליטיקלי קורקט בשום וואי, צורה
וואי,
פה.
וואי, וואי, וואי. זה ואגב, לא קיים. ואגב, כשאני אומרת וואי, 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 אני מדברת רק על עצמי כרגע.
גם אני תמיד מציגה את עצמי בעבודה, אני כזה, היי, נעים מאוד, אני עדן. אני לא פוליטיקלי קורקט, תדעו.
יופי, אז אם אני שווה אי פעם בכלא, אני אוכל לחלוק איתה סטטה.
כן, נחלוק ביחד. אני ישנה למעלה, אבל בסדר.
בסדר, אני גם, אני לגמרי בלמטה, חד משמעית.
אז אני אומרת, אז באמת, היום אני מוצאת את עצמי באיזשהו קושי, שבאמת, כזו שאחראית על ה-HR של האינטרנשיונל היום, יש לנו סייטים חדשים במקומות נורא מעניינים, כמו טייוואן. נפאל.
תגידי, בחלק מהעבודה היית חייבת לנסוע לראיין אותם פייס טו פייס, כי זה משהו שאני
הייתי רואה. הצעתי כמה פעמים.
לא, לא, לא לקחו.
הייתה קורונה. והנה, טייוואן למשל, הבורדר סגור לחלוטין בגלל הקורונה, אין יוצא ואין נכנס, אלא אם כן יש כאילו מקרה חירום שצריך להשיג ויזה מיוחדת בשבילו. אין דבר כזה להיכנס לטייוואן בגלל הקורונה. אז אתה מקים סייט מרחוק לחלוטין, אתה לא רואה דברים, אתה לא נמצא שם אפילו.
ואיך באמת אותם עובדים בטיוואן מצליחים להרגיש חלק מחברה גלובלית?
חלק מהדבר הזה. כן. זה תהליך שהוא מאוד 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 קשה, במיוחד שהכל הוא רימוט, במיוחד שאין להם משרד שמאגד אותם, אפילו באיזושהי תחושת שייכות, אפילו אין סוואג, כאילו באחי, אין לי חולצה סוואג. עכשיו הצלחנו לעשות שהמשלוח יגיע סוף סוף, והכל כבר שמה. חבטתם
את זה בתוך איזה מיכל של המבורגרים.
זה היה מוסתר, כן, בתוך, במסווה כזה לגמרי, באונייה. אבל גם היה בעיות בשילוחים ודברים, אבל לך תסביר עכשיו לעובד, או תיתן לו את התחושה שהוא חלק ממשהו, שהוא הרבה יותר גדול ממנו גם, ואתה חלק מארגון, שאתה לא בהכרח, כאילו, גם לנו שאנחנו מגיעים למשרד כל יום, לוקח זמן לפעמים להרגיש חלק מהדבר הזה, שהוא ארגון. אז במיוחד, על אחת כמה וכמה שאתה עובד מאיזה חדר בבית, בדירות בטיוואן הן נורא נורא קטנות, אז רוב הדירות, כן.
טוב, אבל... זה כמו בתל אביב.
כן, כזה, אתה עובד בדירת חדר שסבתא ואימא ואבא מאחוריך.
פחות כזה. כמו בתל אביב.
מינוס ההורים.
כן,
והסבתא.
והסבתא. שותפים במקום.
כן, יש מוזרויות אחרות, אבל...
כן, אני בטוחה.
אבל כן, אז מה אתה עושה? זה קודם כל באמת לעשות להם שיחות אונבורדינג, ולעשות מצגות, וקצת להכיר להם המון המון אנשים, והרבה יותר לעלות לשיחות ביחד, והרבה יותר לתת להם את ההזדמנויות להתאגד כסייט, לעשות אירועים, כל אירוע שאפשר, כמובן, אם זה וירטואלי או לא וירטואלי, תלוי בתקופת החיים שנמצאים בה.
אגב, באירועים אתם גם מתאימים? זאת אומרת, כאילו אני ממש אשמח... שתתני לנו דוגמאות, שככה גם ניקח השראה, כי אני חושבת שזה חלק מהעניין היפה של ללמוד אחת מהשנייה, ובאמת לתת השראה של, לא יודעת, אם יש דברים מסוימים שאתם עושים בתוך אותן שיחות אונבורדינג, או סלייד שיש באותה מצגת, או אירוע מסוים שגורם להם ישר פתאום להרגיש את האחדות הזאת.
בטח. אז תראה, אני חושבת שזה כבר מגיע כבר בתהליך הגיוס. כלומר, היום לצורך העניין, אני בתור חברה, לא אדבר בהכרח על האוז, על כל חברה היום, אני בתור חברה נורא רוצה להאמין בעבודת צוות, ולהכניס חדשנות לארגון. בסדר, זה משהו שהוא, חדשנות זה סקסי. כבר בתהליך הגיוס, אני אמורה להכווין את הרעיון שלי, את השאלות שאני שואלת, לוודא שבאמת אנשים, יש להם את מידת החדשנות שאני רוצה בה. כלומר, ספר לי על פרויקטים שקידמת בזמן האחרון, משהו שהרמת שבניגוד לכל התחזיות דווקא הצליח והצלחת לקדם משהו, אבל כבר שם אני יכולה לזהות ניצוצות של מה שאני רוצה לשמור עליו או לשמר בתוך התרבות. הרי תרבות זה משהו שצריך לפמפם
נכון.
כל יום, כל היום. צריך באמת לתחזק את זה כמו מערכת יחסים מאוד מאוד טובה כזאת, כדי שזה יחזיק. אז כבר בתהליך הגיוס אנחנו מוכוונים לשאלות שמתאימים לתרבות הארגונית של האוז, בין אם זה נשמע יותר הגיוני בתרבות הטיוואנית ובין אם לא, בכל תרבות בגלובל, אבל אני מוודא שהתרבות שלי שאני בניתי לאורך כל כך הרבה זמן בסייטים האחרים, תלך יד ביד עם מה שאני בונה שם כבר מהיום הראשון.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון את מה שאת אומרת ספציפית, נניח כדוגמת הרעיונות, זה שאם עכשיו אני מראיינת מישהו בטיוואן, והשאלה שלי על פרויקט שהוא הרים והפתיע אותו, או מפתיע אותו ליטרלי,
ליטרלי,
ואין לו מה לענות לי, אז יכול להיות שאין לו את הערך שצריך, שהוא ערך מאוד מאוד חשוב בתרבות שלי, והוא לא good fit.
יכול להיות, כן.
למרות שהוא מקצוען על חלל.
תראה, עשינו סקר שוק לפני כן, קצת לראות מה שואלים באמת ברעיונות במקומות כאלה. נפאל, טיוואן, באמת שווקים חדשים. זה קטע, כי אצלהם נגיד, מאוד מאוד מקובל להגיע עם סיכום של להציג את עצמך, הכל כתוב להם כבר בדף, והם ממש מכירים מהדף.
שמע ישראל.
זה ככה, כבר ברעיון הם מוציאים את הדף, קרה לא פעם ולא פעמיים, והם ממש מכירים מהדף איזשהו סיכום שהם עשו על עצמו. וכל פעם שאתה רוצה לשאול שאלות פתוחות, לפעמים זה קצת יכול כזה בוואו, רגע, מה זה? זה זה מפתיע אותם כזה ששואלים מעבר לזה. עכשיו עוד פעם, זה גם נורא
זה
תלוי.
זה לא רעיון עבודה, זה טקס.
זה קצת כזה באת מוכן לאיזה משהו, ואתה מספר לי את ה-best of you, ואני רוצה דווקא...
אני יכולה את זה גם בקאבר לטר.
אני רוצה דווקא את מה ש...
The juice.
את הג'וס, בדיוק, את מה שלא עובד, את מה שלא מצליח תמיד. אז התאמנו את הרעיונות שלנו, עוד פעם, זה לא שאלות כמו שאני אשאל בישראל, שהם מאוד, למה עזבת את העבודה האחרונה שלך? רבת עם המנהל? אז אני אשאל את זה קצת יותר בעידון וקצת יותר מתאים תרבותית, אבל עדיין אני יודע לשאול את השאלות האלה, כי חשוב לי בתור מקום עבודה, לוודא שאותם אנשים באמת מתאימים ועונים על מה שאני מנסה לבנות פה.
אז דוגמה אחת זה באמת הרעיונות. איפה זה אחר כך בא לידי ביטוי
באקספיריאנס? אחר כך זה כבר באונבורדינג. אני פה בארץ, או לצורך העניין או בארצות הברית, יש לנו אונבורדינג שונה לחלוטין ממה שיש ב...
שונה לחלוטין.
שונה במהות. אם אצלנו האונבורדינג הוא מאוד מאוד אישי פה בארץ, והמון פעמים זה גם פייס טו פייס, ומגיעים למשרד, ואנחנו מאוד מקדשים את הדבר הזה בארצות הברית, הכל כזה מאוד אוטומייטד. בעיקר האיסוף דאטה, יותר חשוב לנו דווקא בסייטים שם, של מה אנחנו מקבלים מכל האונבורדינג, איפה זה מצליח יותר, איפה פחות, ופה אנחנו יותר על חוויה אישית, ממש לעשות שאלות עומק, פגישות אחרי 30 יום, 60 יום, 90 יום. אתה שואל שאלות שהן יותר שאלות עומק, ולא איזשהו משהו מוכוון בתוך ה-work day שאתה עונה ב-yes, no, ואז אני יכולה ללמוד איך להשתפר, אלא אני רוצה ללמוד דווקא מהעומק שהאנשים מביאים.
למה בעצם זה שונה בין הסייטים?
כי התרבות עצמה היא שונה.
כאילו הרגשתם נכון, אנחנו מדברים עכשיו על האמריקאים?
נכון, כן.
הבנתם מהאמריקאים שהם פחות בעניין? או שזה לא מקובל שם?
זה פשוט משהו בתרבות האמריקאית, שהוא קצת יותר מקובע, או לא, נשמעת פה, אני זורקת פה כמויות של סטריאוטיפים על כל הטיוואנים האמריקאים. אבל באמת יש משהו בישראל, שנורא מקדש את האחד על אחד הזה, את השיחות הפתוחות האלה.
גם תרבות מאוד יהיה בסדר,
ואת
יודעת, יאללה בבאללה, ובואו נרוץ קדימה, אני בטוחה שהם גם עלינו, הם מסתכלים ולפעמים אומרים,
מרימים גבם האלה, מה יש להם?
הזויים האלה של... שלא מתכננים שום דבר ורצים עם עצמם.
לגמרי, אז זה בדיוק ככה, והם כאילו, את יודעת, יש שם חשיבות לדאטה שמקבלים, אבל זה גם יכול להיות כאילו מאוד בסדר שזה קורה בשאלון כלשהו, או אם אנחנו נעשה שיחה, אז היא מאוד מוכוונת שאלות ספציפיות, ופה בארץ יש לי איזשהן שאלות שמכווינות אותי בתוך הדבר הזה, אבל אני גם יודעת לזוז קצת כאילו אחורה קדימה בתוך זה, ולהכניס איזושהי אינטרפטציה אישית, או טונציה אישית שלי בתור HR-ית. אז גם, את יודעת, לטיואן, לנפל, הכנסנו לכל אחד באמת את הפרקטיקות שיותר נהוגות תרבותית, אבל עם איזשהו משהו של האינטרנשנל שאנחנו רוצים לשמר ולקדם, שזה באמת את היחס האישי הזה, ואת השיחות האישיות עם ה-HR, ולא משהו שהוא יחסית קצת יותר, אני רואה אותו בתור קר, כן. בתור ישראלית, האמריקאים, כאילו, אתה
מדהים. רואים חיסכון בזמן.
כן, אתה משיג הרבה יותר בפרקן, זה value for money.
אבל סתם שאלה, אם עכשיו נניח אני עובדת אמריקאית, ואת מרגישה שאני לא, אני כן צריכה את השיחות האלה.
עדיין יהיה, בטח.
אז יהיה, זאת אומרת, יהיה את ה-adjustment.
חד משמעית, כן.
יהיה. זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, כאילו, house, באו, מה יהיה עם הקהילו? אני כל הזמן אומרת, קהילו, אני חייבת שיהיה משהו שעושה לי ביפ.
כן, אחד הרוח
יש לי. אני לא מצליחה לחשוב על מילים אחרות. אחר כך אני מקשיבה לעצמי, ואני אומרת, מה יש לה?
למה כל הקהילו הזה?
ואת תגידו פעם, גילו, את רואה, אני רגע, אני אבלע את הרוק כמו שאני אגיד את זה.
להפוך את זה לתכלס.
אבל כשאוז באו ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו תרבות גלובלית, אז סביב האחדות הזאת חשוב לנו למשל שהאונבורדינג יהיה כמה שיותר אישי, מאידך ראינו שזה לא עובד אצל האמריקאים שאולי רואים בזה סוג של בזבוז זמן, או הם יותר מחפשים את הדאטה, אז התאמנו להם את זה, אבל הדיפולט הוא האישי, ואליו תמיד נחזור, עם adjustments per תרבות.
בדיוק, זה כאילו אנחנו קוראים לזה גלוקל אצלנו.
גלוקל?
גלוקל.
אבל גלוקל
זה שבתוך הגלובלי. זה לא קל.
זה לא קל.
זה לחפש את הלוקלי בכל גלובלי.
מעניין, אהבתי.
כלומר, אנחנו מייצרים תהליכים ברמה הגלובלית, סתם דוגמה, אני אנסה לחשוב אפילו ברמה של החזר הוצאות בזמן הקורונה.
כן.
או כאילו, את יודעת כזה... re-embracement כזה בזמן על עבודה מהבית. זה פרקטיקה שאנחנו נוהגים בה באופן גלובלי, בכל אחד מהסייטים שלנו יש באמת תהליך של החזר הוצאות, על מה ההוצאות היכולות להיות, איך אנחנו משווקים את זה בכל סייט, זה שונה. כי יש באמת איזשהו טאץ' אישי שצריך להיות בסייטים בארצות הברית, לעומת טיוואן, לעומת ישראל, גם באונבורדינג לצורך העניין, יש דברים שקודם כל מקובעים בחוק שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, שלא נכון. קיימים בכל סייט, אין מה לעשות. ויש דברים שגם נהוגים יותר תרבותית. בישראל פתאום הפך להיות סופר סופר מגניב, עכשיו חדרי כושר וכל הדבר הזה שקשור ב...
כן?
כן, נראה לי, לא? לא שמת לב לזה?
לא יודעת, אני בעניין של כושר עם עצמי, אז יודעת.
מהמם,
אני איתך. אני אסלח להחדיר את זה במג'יקל, אבל כל פעם נותנים לי בלוק.
שלא, לא עכשיו. אז יש כזה מלא חברות שהחליטו לבנות חדרי כושר כאילו בילטין בתוך הארגון, יש כאלה שעושים כל מיני קומבינות עם החזר על המנוי שעשית, או פריפיט וכאלה. ובארצות הברית נגיד עובד לנו מאוד מאוד טוב, שיעורים בזום לכולם בבת אחת. כאילו ממש עושים כזה יוגה, בשש בבוקר, כולם עולים ביחד,
כן, זה עובד להם טוב?
מדהים.
איזה קטע.
ברמת הנרשמים 500 אנשים לשיעור.
אני לא מאמינה.
כאילו, אנשים בטירוף על זה.
500 אנשים בשיעור יוגה.
כן. כולם בזום עושים יוגה, וזה עובד מדהים. לעומת זאת, בישראל ניסינו לעשות את זה.
פחות. ממש ככה, פחות, אבל ממש. כן, הישראלים אוהבים לנגב אחד על השני את הזעה, זה כאילו נכון.
כן, בואי נלך ביחד ונעשה במשרד, ונטפטף אחד על השני.
בדיוק. שאני אוכל לצחוק עליך כשאתה מדדה אחר כך.
ראיתם איך הוא עשה דדליפ כזה.
זה כמו ברמזור, אני אומרת לך עם חפר וזה, שהם כאילו חייבים אחד את השני, אתה ניפגש והם בסוף גם לא רוחבים.
כי זה התרבות הישראלית המאוד חמה הזאת, המאוד משפחתית, המאוד, ואני חושבת שהרבה חברות ישראליות באמת מורה רוצות להיות משפחה, ולא סתם זה הפך להיות כאילו הערך שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. We're a family, כאילו זה משהו כזה מאוד...
תעד שיש לנו פרק שלם על הוויכוח על זה, אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, אבל אם תרצי אחרי זה...
מה להגיד שם?
כן, אם תרצי אחרי זה אופליין, ניקח את זה.
ניקח את זה אופליין לגמרי.
אגב, באיזה צעדת סתם שאני אבין?
זו שאלה טובה.
על הצד של הצוות או של המשפחה?
אני לא יודעת להגיד, עד היום אני לא יודעת בצד אני, כן, לא, אין לי תשובה טובה, יש ימים שאני ממש בצד של המשפחה, ויש ימים שאני בצד של הקבוצת כדורסל.
מעניין.
אני חושבת שגם קצת קבוצת כדורסל יש במין המשפחתיות, ובמשפחה יש מין הקבוצת כדורסל, אבל עוד פעם.
תהיה התשובה זה שאין תשובה נכונה.
נכון, כן, זה טוב, זה כל אחד אחרת.
מאוד משתנה. נכון. אני פשוט מאוד בצד של המשפחה, אבל...
אז אני פעם הייתי מאוד בצד של המשפחה, עד שהיו לי ילדים, והערך של המשפחה תפס משהו אחר כזה קצת. או את יודעת, עד שעוברים כאילו פיטורי ענק פתאום, או תקופות יותר קשות, ואתה מבין שזה, אתה לא יכול לפטר את אמא שלך.
לא, אבל אפשר לעשות הרבה דברים אחרים.
אבל בדיוק, גם בחברה הקודמת שעבדתי בה, שהיה הכי...
אמא, אני אוהבת אותך, לא מפטרת אותך.
הכי אוהבת את אמא שלי, לא מפטרת אותה, בעד שלום.
לגמרי.
שהיינו מאוד משפחה, והגדרנו את זה, זה היה ממש ערך שאנחנו משפחה, ואני חושבת שעצם זה שהגדרנו את זה ככזה, ודחפנו לשם, היינו עושים ארוחות שישי ביחד.
וואו.
חגים ביחד. כאילו זה ממש היה, היו לנו גם רוב העובדים עבדו, היו כזה עולים חדשים, או בני זוג כזה, שהם עובדים זרים במרכאות כפולות, כן. כזה רק בהגדרה. אבל זה באמת היה משפחה. ועד היום אנחנו בקשר נורא נורא טוב, של כאילו מרגישים משפחה. אז זה יכול לעבוד לפעמים, אבל עוד פעם, אתה צריך לפמפם את התרבות לשם, על בסיס קבוע, ובאמת לדחוף ולראות שאתה עושה את זה.
ומקסים בעיניי, אגב, אפופו אימא וזה, אז לנו יש את טלי, שהיא עולה חדשה במג'יקל, ואחד הדברים כשהיא עלתה לארץ, זה שהיא באה לארוחת שישי אצלי, ואימא אורנה הכינה לה, ואני לא יודעת אם היא הבינה שזה משהו שלא קורה בכל חברה.
כאילו, מגיעה למקום העבודה הבאה, אוקיי, מתי אני מגיעה לארוחת שישי?
כן, אבל אני חושבת שהיה איזשהו שלב שאני לא זוכרת מה עשינו, והיא אמרה, אתם יודעים שזה, מה זה לא מקובל בלונדון, כאילו...
זה לא.
כאילו, זה לא, כאילו, הגדרנס הזה, וזה, ואני אומרת לה, כן, זה מה שאני אוהבת, אבל אני חושבת שזה גם באמת תלוי באנשים, וכמה הם אוהבים אחד את השני, כאילו...
ושכיף גם במעבר, שזה חשוב לא פחות שיהיה כיף. לא, אתה נמצא כל כך הרבה שעות במקום העבודה, בא לך שיהיה כיף.
נכון, לגמרי. אז אם אנחנו באמת מדברות קצת, כי אני באה ממקום של סטארט-אפ קטן, ואת כבר בחברה, כמה אתם היום באוז?
1,800.
ככה בקטנה. בערך כמו מג'יקל. פי אלף.
עוד תגיעו.
מה, ברור.
זה קורה מהר משאת חושבת.
זאת השם. זה פתאום כזה עוד שבוע. שומעת?
את לא מבינה מה קרה.
גייחנו 1,800. יקרה.
תפוך חמסה מה שאני אקרה.
ממש. אבל באמת באיזה שלב אנחנו עושים את המעבר הזה בין... כי אין מה לעשות, אני חיים במג'יקה, אנחנו מצד אחד גלובליים, אבל אנחנו גלובליים כי יש לנו עובד אחד בניו יורק. אז אפשר להגיד שאנחנו יותר... לוקליים באיזשהו מקום, זאת תרבות שהיא מאוד ישראלית, שאגב, העובד בניו יורק, נשמע שהוא די אוהב את זה.
כן, מתחבר לאווירה.
הוא מאוד מתחבר לאווירה, הוא מאוד כזה תכלסי וארנסטי, וכאילו, הוא אוהב את זה.
כי איך זה קרה, אבל?
כי הכרחתי אותו, מה זאת אומרת?
כי שגייסת אותו, כבר חיפשת את המקומות האלה.
ברור, אני גם אמרתי לו את זה ברעיון.
אם היה מגיע מישהו לרעיון, סופר אמריקאי, שבא לך פוליטיקלי קורקט לחלוטין, לא מדבר כאילו את התכלסי אותו.
הוא היה טובה אותי בסוף הרעיון בדוק. לא נעים לי להגיד את זה ככה, זה מוקלט, אבל זו האמת. אנחנו ברעיון דיברנו על זה.
אז אני אומרת, אז לא היית מגייסת אותו מלכתחילה, אז את בונת התרבות הזאת, היא כבר בשלב הגיוס.
תרבות שהיא מאוד ישראלית.
תרבות שהיא ישראלית, אבל את הופכת אותה לגלובלית.
זהו, אז מצד שני, אני אומרת, זה לא יכול להחזיק לנצח, אלא אם כן נחליט שאנחנו based in Israel, וכולם ישראלים.
למה זה לא יכול להחזיק לנצח?
התרבות כתרבות ישראלית בעיניי לא יכולה להחזיק לנצח, כי once יהיה לנו סייטים בחול, ואם אנחנו אלה 800 איש,
אז חייב. אז חייב. כן. אין מספיק מפתחים בארץ.
זה מתחיל להתבולל כזה, כאילו איך אני אסביר את זה, כאילו זה לא מילה טובה להתבולבל.
זה מילה מעולה.
כאילו אתה יודע, זה מתחיל כזה כמו...
להתמסמס קצת, שכאילו נכנסים דברים אחרים. להתמסמס,
כמו טיפות בתוך מים כזה, שאת מתחילה להרבה, ובסוף יצא לך איזה שייק קמבוצ'ה נחמד כזה. אז ככה, את מבינה, זה בסוף, את לא יכולה לעשות ישראליזציה. לכולם, את כן יכולה להכניס ערכים שהם מאוד בתרבות הישראלית, אם זה החום והתכלסיות והאונסטי והחוצפה, אבל יש דברים שאין מה לעשות, שמי כאילו בסוף באמת יתבעו אותנו, סתם, אבל בסוף באמת יש גבול לכמה שאת יכולה להחזיק את זה בפועל.
נכון, אני חושבת שהם, אמרת קודם כל, באמת אי אפשר לכפות תרבות, אנחנו לא יכולים לכפות תרבות על אנשים, כי אתה תוציא משהו שהוא לא אותנטי, ואתה לא רוצה שזה מה שיצא לך במקום שהוא שלך. אבל אתה משתית, יש מילה כזאת משתית?
חד משמעית.
אתה משתית את הארגון שלך, על כל הדברים האלה שאתה מביא איתך מלכתחילה. כלומר, קודם כל, השיעורי בית הראשונים שאני מציעה לכל סטארט-אפ בתחילת דרכו, זה באמת לבוא ולהגיד מה אני... רוצה לייצר פה, מה התרבות שאני דוגל בה, מה התרבות שאני רוצה לקדם, וממש למנות את ה-DNA הזה שלך. 3 ערכים, 5, יש כאלה שלוקחים את זה קדימה ונותנים 10 ערכים, אבל כבר בשלב הזה שאתה מגדיר את הערכים האלה, אתה בוחר דברים שהם לא בהכרח חייבים להיות ישראלים, כי יש חלק מהדברים שגם אין מה לעשות, אם אתה שואף, לא יודעת מה, לטימוורק. טימוורק יכול להיות בכל מקום בעולם. נכון. הוא יקבל גוונים שונים ותצורות שונות, אבל הוא עדיין יישאר טימוורק במהות שלו, כאילו האינטרפטציה תהיה של כל סייט בפני עצמה.
אז אם אנחנו כאילו עוברות לפרקטיקה, צעד ראשון,
תוציא מחברת ותכתוב מה הערכים שאתה רוצה.
ותוודא שהערכים הם, יש בהם ניחוח גלובלי, זו האמת.
נכון, כן.
איך, כאילו, סתם, אם אנחנו לוקחים את הערך הישראלי של חוצפה, אז אפשר to global it ולהגיד זה כאילו go getter, או כאילו...
honesty.
זה ממש כאילו... למרות שמבחינתי התכלס זה יותר האנסטי.
את יותר מאה, אוקיי, את מדברת כאילו על ממש על...
התכלס זה האנסטי, והחוצפה זה יותר ה-go getter, out of the box, thinking, או כאילו, there is no for an answer, style כזה.
There is no for an answer, זה לגמרי כאילו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא מקבלים אף פעם, באמת לא, אז אני אומרת,
בדיוק.
אבל אפשר לייצר את זה בכל מקום בגלובל, גם במקומות הכי הכי מרובעים והכי סין, יפן, כאילו אני באמת אומרת, אחי, לקחת את זה ממש לקיצון, ופשוט האינטרפטציה שם תהיה טיפה, טיפה שונה. זה עדיין יענה על הצרכים שאנחנו רוצים לייצר פה בתוך ארגון, ועל התרבות הארגונית שאנחנו מייצרים, פשוט לכל סייט יהיה את הניחוח הזה שלו, שהוא מביא איתו לתוך התרבות הזאת שיצרנו.
אגב, אני חושבת שאם אנחנו מדברות על ניחוח, אני חושבת שגם יש משהו מאוד יפה בזה, שגם לשמוע איך הדבר הזה מקבל אינטרפטציה בצד השני, ואולי גם לעשות חזרה...
בלנס כזה.
חזרה לתוך הארגון.
נכון.
אני אתן דוגמה מאוד רווחתית, אבל כשאני השתדרגתי מלנהל את הרווחה המקומית לרווחה העולמית, אחד הדברים שעשיתי זה בעצם סוג של מיילסטונס כאלה של סביב חגים, אבל חגים שבעצם גם יאפשרו לסייטים בחול לגלות את החגים הישראלים, וגם לנו לגלות את החגים שלהם. וסתם דוגמה, הלווין, בעצם מה ש...
בקטנה כזה.
כן, מה שעשיתי, זה לא משפחת קרדשיאנס פה, כן? אבל מה שעשיתי זה שבעצם עשינו תחרות עיצוב בדלעות.
אה, אדיר.
אוקיי?
מדהים.
קודם כל להשיג דלעת בארץ.
משימה בלתי אפשרית 3. אתה יכול לתמת אבל רבעים כאלה.
אי מלא, כי אתה צריכה את הדלעות הגדולות, וגם הייתי צריכה כלים לחציבה שהם לא סכין. אז הזמנתי מאמזון.
ערכות? יש ערכות מוכנות באמזון.
ערכות חציבה, שכמעט עצרו אותי בגינן, כי חשבו שאני מבריחה כלי נשק לארץ, והייתי צריכה להסביר למכס שזה תחרות עיצוב בדלעת, שאנחנו מארגנים.
זה כל כך תמים, אתם לא מבינים. לא עושה פה דקסטר לאף אחד.
אימא לי, תקשיב, באמת, אני חשבתי שיבואו לעזוק אותי במשרד, אתה יודע, תוך כדי ה-happy hour, וממש הם היו צריכים להעלות את התמונות מהסייטים השונים, אז זה היה לנו כזה כמו רשת חברתית פנימית, וזה הייתה הצלחה. אני כאילו, אני הייתי בטוחה שהחבר'ה הישראלים זה לא כמו היום שהלווין, כולנו חוגגים אותו, כאילו זה עוד פורים בשנה. אז זה לא היה מקובל, אני מדברת על 8 שנים אחורה. והחבר'ה עפו ברמות של עשו תכנונים וזה, ואנשים בכל העולם, באסיה, באירופה, באמריקה, בכל העולם העלו דברים. וזה היה מטורף לראות.
זה מדהים, שאיך שזה הופך להיות. אני חושבת אבל שהאתגר היותר גדול מלהכניס נגיד חגים נוצרים שהם נורא כיפים במהות שלהם, איך עושים פסח במקום אחר לצורך העניין? או איך מסבירים להם מה זה יום כיפור בכלל? למה אנחנו צמים? או זה שאנחנו
לא... אנחנו הסברנו להם מה זה שבועות. הם נורא אהבו את החג הזה.
אהבו? כן, שבועות זה חג.
כי כולם הכינו עוגות גבינה.
נכון, זה מדהים, זה אחלה חג, אגב, להכניס.
אוכל מחבר.
אוכל מקרב, אוכל עושה נהדר, ואוכל זה תרבות נהדרת בפני עצמה.
אני חושבת שערך עליון צריך להיות אוכל,
ושיהיה טעים גם.
וזה גלובלי.
לגמרי. וזה גם מדבר לכולם. זה תמיד עובד. תמיד תמיד עובד.
אני חושבת שזהו, זה המסקנה העיקרית, והצד העיקרי לכולם.
אני מסכימה איתך. כאילו, השלב הראשון בפרקטיקה, תכין אוכל.
נכון.
או שתשלחו את העובדים להכין אוכל ותתאמו אותו.
איזה פידה.
כזה.
With hummus.
פידה ברד. כזה. לבנה. לגמרי אז, אבל אני אומרת, זה באמת גם ברווחה שאת עושה, ואת בטח מכירה את זה טוב ממני, שאת רוצה למצוא משהו שיגבש את כולם. ולעשות, אנחנו נגיד עכשיו עשינו משהו בעיניי סופר מגניב, זה שכל employee experience כזאת, אחת מכל הסייטים שיש לנו, מעבירה דווקא happy hour לסייט שהוא לא שלה.
זה מגניב.
כאילו עושים רוטציה כזאת, רוטציות בזה, ואז הבחורה המקסימה שיש לנו ביפן נגיד, עשתה לנו שיעור אוריגמי, ואנחנו עשינו שאלון ישראלי, ארץ ישראלי קלאסי כזה, לחבר'ה בנפל, וכל אחד עושה כזה משהו אחר, וזה היה סופר מגניב, כי אתה מקבל אפי האורים, שגם לא היית חושב עליהם, כי אף פעם לא עבר לך בתור employee experience, עכשיו ללכת לעשות אוריגמי, בתור אפי האור, זה פחות בנמצא אצלנו.
נכון.
ושם אצלם זה כאילו מאוד, כאילו, כן, זה קיים, זה קורה.
פעם, זה נשמע מדהים.
אז גם כאלה, וגם, ואז זה כאילו מסמל לך, דיברנו פה על שני אספקטים בתוך כל הדבר הזה, והאספקט השלישי זה באמת מחזיר אותנו לתוך המקום הזה של ה-HR, של הפרוססים, וגם שמה, התרבות הופכת להיות עוד פעם, אתה מייצר איזה משהו אחד כזה, שהוא מאוד גלובלי, מאוד מתאים לכולם, ומתחיל לעשות את האדפטציות הקטנות בתוך הדבר הגדול הזה, כדי לוודא שאיך זה מתאים לי לכל סייט. בין אם זה החל מי, לא יודעת מה, ברמת היום-יום, ואם זה אפשרי, לא אפשרי, חוקית, כי פרצוי כזה שאנחנו צריכים לוודא שקורה. את יודעת, אפילו במקומות המבאסים של פיפ, לצורך העניין, צריך לעשות עכשיו performance improvement plan. זה נראה שונה מכל סייט לסייט, אבל עדיין יש איזשהו משהו שמגדיר את זה כפיפ, שאיכשהו נראה, שכולם יודעים שיש דבר כזה, כולם יודעים שיש תהליך כזה, רמת הפרקטיקה, או כמה חודשים זה צריך להימשך, כמה זמן, לא בהכרח חודשים, אבל כמה זמן זה צריך להימשך, כמה שימועים או צ'קאפים צריכים להיות לך לאורך הדרך, איך אתה מסכם את זה, לא מסכם את זה, זה משתנה מסייט לסייט, אבל זה לגמרי התרבות הגלובלית הזאת שיכולה לאפשר דבר כזה בכלל.
אנחנו צריכות לסיים, שזה מבאס
עצוב.
נורא.
עצוב.
אבל אם אני אסכם, אז אחד, זה באמת העניין של הערכים הגלובליים. שתיים, זה באמת איך עושים משהו שהוא מאוחד, אבל גם מאוד שונה לכל סייט. Mm-hmm. בעיקר לשמוע את הקולות, וגם לקחת את הקולות האלה ולהכניס אותם פנימה, שזה באמת העניין של הניחוח הזה שאנחנו מחזירות חזרה. ושבעיקר זה אתגר שהוא עוד לא נפטר עד הסוף, וכנראה שתוכנית אחת של 40 דקות לא תספיק לפתור אותו.
כן, זה לא, אני שנתיים מנסה לפתור את זה.
טוב, אז יש לי למה לצפות.
אני אתקן אותך תוך כדי, זה work in progress אבל, לגמרי.
תשמרי אותי מעודכנת, אז לפני שאנחנו מסיימות, למי את רוצה לפרגן בפינת הפרגון שלנו, שאנחנו עושים בכל פרק?
האמת שזה הכי, לא יודעת, מבחינתי זה הכי obvious.
כשאנחנו
מדברות על תרבות ארגונית.
אני מחכה ומצפה לשמוע.
אבל גיטלאב.
גיטלאב.
גיטלאב. שעוד מהיום הראשון שלהם ב-2014, אם אני לא טועה.
איזה דוגמה נהדרת.
הם הגדירו את עצמם כתרבות remote first, ויש להם היום אלפי עובדים מסביב לעולם.
יש להם פלייבוק מטורף.
הם מדהימים.
אני שבועיים שבתי לקרוא אותו.
אני חוזרת אליו גם כל פעם, כל כך הרבה פעמים. וזה פשוט מדהים מה שהם בנו שם, והכל מרחוק, והנה הם הצליחו, והם הצליחו בענק לייצר תרבות.
מה זה הצליחו בענק? הם השראה. אני אומרת לך שאני ישבתי שבועיים לקרוא, ואני עד עכשיו מנסה להבין, אני עכשיו שאני יושבת לכתוב את הפלייבוק של מג'יקל, את ההנדבוק, אני יודעת מי איך הם עשו את זה, זה כאילו זה עבודה מטורפת.
ואתה יודעת מה עוד יותר יפה? שהם עשו את זה אפילו לפני הקורונה. כאילו הם היו ממש הסנונית הראשונה.
אולי הם צריכים למלא לא טוב.
בכל הדבר הזה. עבר להם מדהים. והם עשו אחלה עבודה, אז הכי 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 מרימה להם. אחי.
מגיע להם, אז גיטלאב, if you're hearing us, come and join us to the next chapter.
Just for you to know that you're doing a great job.
Yes, applause to you, keep on the chutzpah. No, I'm kidding. אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד תודה למערכים שלנו, Samsung Next, זרוע השקעות והחדשנות של Samsung בישראל, לעדן, 50 סנט, תודה שהצטרפת אלינו, ועדן, אנחנו תמיד מסיימים כזה, ואנרגיות טובות בתופים ובמחולות.
קדימה.
תמיד כולם קראו לה הזהב של השכונה, אבל היום...
מה הייתה?
יום שערים בכל המדינה.
בואו כולם מלאים.
מי הכי יפה בכל העיר? מי הכי יפה שאני מכיר? אוקיי, אוקיי.